הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM. Shut up and sit down.
הסטארט-אפיסטיות. פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. לפני שנתחיל עם היזמת שלנו, אנחנו נעשה הודעות מערכת. אם טרם ראיתם את הפוסט בקבוצת הסטארט-אפיסטיות או בקבוצות אחרות, בסוף אוגוסט אנו יוצאות לקמפיין מימון המונים במטרה להרים פרויקט מרגש, פודקאסט לילדות בגיל היסודי, שמספר את סיפורן של נשים מדהימות עם הישגים מרשימים במגוון תחומים שלא פעם מוסללים לבנים. אנחנו מריצות גם סקר להורים וגם מחפשות מתנדבות שיעזרו לנו לעלות עם קמפיין מוצלח. זו הזדמנות נפלאה להודות לכל מי שכבר מתנדבת ועוזרת, ולבצע כל קורא למתנדבות נוספות. מחכה לכן וגם לכם. היזמת שלנו היום למדה באוניברסיטה העברית ומביאה את הניסיון של מספר עשורים בתחום השיווק והיחץ מחברות רבות ומגוונות בארץ ובעולם. היא יזמת סדרתית ובעברה הייתה שותפה באמרלד, חברה בתחום המתק, ואת חיבתה לאיבוד תמונה והעסקת מסקנות העבירה לתחום הביטחוני ולערים חכמות. שלום חגית אימור מאיביה.
שלום שלום.
מה שלומך?
מצוין, תודה רבה.
בעברך את היית מגייסת כספים לנשות הדסה? איך הגעת לזה ומה למדת?
וואו, הגעתי ממש באופן מקרי לנשות הדסה. לקחתי שנה שלמה פול טיים התנדבות, זאת הייתה חוויה מדהימה. כל התהליך של הגיוס כספים הוא בעצם שולי לכל הפן החברתי והפגישות וההכנה והביקורים בבית החולים. אני הייתי אחראית על אירוע גיוס לפגיה בהר הצופים, ובאמת יצא לי להפיק אירוע עם דיוויד ברוזה.
אז איך זה עובד? יש להם מאגר אדיר של תורמים, והם אומרים לך, הנה חגית, זה המאגר, תתחילי לצלצל ותראי מה את יכולה להביא לנו?
כן, יש שם חלוקת תפקידים מאוד מעניינת, יש גם המון פוליטיקה בארגון הזה, כמו כל ארגון אחר. זה שזה עמותה ללא מטרות רווח, זה לא פותר אותה מפוליטיקות פנים ארגוניות, אבל אני בת של דיפלומט.
אופה, אז מהבית.
לא סתם, כן, זה מהבית. אבי המנוח היה שגריר בכמה מדינות, באפריקה ובברזיל ובאירופה. באופן טבעי, הבאתי את עצמי לאותם מקומות שהרגשתי בהם נוח לסייע ולהשפיע.
וכמו דיפלומטית טובה, את עדיין לא ענית לשאלה מאוד תכלסית ששאלתי, יש להם מאגר יש מאגר של תורמים, ובעצם את נכנסת ומתחילה לעשות טלפונים? כאילו איך זה עובד?
בסך הכל מדובר בנטוורקינג, וזה אחד הדברים שאני לאורך כל השנים מפתחת, כי אני חושבת שזה הסוד גם ביזבות, זה כלי נפלא שיכול מאוד מאוד לעזור לקדם עסקים. זה מחולק בעצם לאנשים שהמשתתפות באירועים האלה מכירות.
כן, אני אגיד לך איך אני מדמיינת את זה. אם אני הייתי חוזרת ליזמת שהייתי בתחילת הדרך ונותנת לה טיפ אחד מנצח, הוא היה, אל תיכנסי ליזמות לפני שאת ממפה לעצמך את כל הנטוורק ומבינה איך את יכולה למנף אותו כדי לרוץ קדימה. ואם אין לך עדיין את הנטוורק הזה, אז תישארי עוד שנה בעבודה ותפתחי לעצמך את הנטוורק שאת צריכה. עכשיו, אם היה לי איזשהו חבר חברה שמביאים לי מה שנקרא את הרולדקס, כמו שבזמנו עדן שוחט הלך והכין את הקובץ אקסל הזה של כל המשקיעים ופתח לכל היזמים והיזמות מול העיניים, הנה אלה המשקיעים בישראל, הרבה יותר קל, נכון, אותם משקיעים הלכו וקיבלו ספאם על ימין ועל שמאל, אבל פתאום היה איזשהו אינדקס משקיעים, או את אותו רולדקס הישן והטוב, ובגלל זה אני שואלת אותך על הבסיס נתונים. זה משהו שקיים, או שכמו שאת אומרת, כל אחת מכירה את האנשים שלה ומפעילה את האנשים שלה?
זה משהו שקיים בבסיס, ומעבר לזה, באמת כל אחד מוסיף מהנטוורק שלו. זה נתן לי איזשהו בוסט בכיוון היזמי, אבל האמת היא שמעבר לזה, גם היום אני רואה צורך מאוד גדול בלפתח את הנטוורק, זו עבודה יומיומית. ממש לפני שהגעתי לתוכנית, סיימתי למלא שאלון לתוכנית ערים חכמות בבוסטון.
זאת אומרת, אני הולכת הרבה פעמים לתוכניות שונות ומגוונות, כל תוכנית כזאת פותחת אותי לנטוורק חדש, ומבחינתי זה הדבר הכי חשוב. כולם חוזרים על המשפט הזה של הנטוורק. אם אני אשאל אותך, כמה חברות יש לך מהבית ספר? כמה מתקופת הצבא? כמה חברות יש לך מחול שהיית בת של דיפלומט? אני בטוחה שתוכלי למנות אותם על יד אחת ולא להשתמש בכל האצבעות, נכון?
אמת.
על זה אני מוסיפה עוד נטבח, שתמיד אוהבים להגיד A people מביאים A people, B people מביאים C people. זה לא באמת שאת נמצאת שם עם האנשים הכי טובים. כלומר, את נמצאת עם אנשים שכמוך עושים יזמות, חלקם בעוד חודשיים יסגרו, חלקם יצליחו למשוך 3-4 שנים. אם היה לך מזל פלוס מינוס כמו לזכות בלוטו, אז גם את נמצאת עם מישהו שהוא יוניקורן, ואולי את תהיה היוניקורן הבא, אמן. ואז אני שואלת אותך, האם זה באמת שווה את הזמן הזה? כי באותה מידה יכולת להשקיע פחות זמן, לשבת על הרשת קשרים שכבר יש לך, לשבת על לינקדין, ולזקק מתוכם את אותם אנשים שעבורך הם A people, כי יכול להיות שמי שעבורך A people, לי הם חסרי ערך לחלוטין.
התוכנית היא לחברות ומיזמים בתחום של Aerospace Defense וSecurity. קיבלנו מרצים מהשורה הראשונה, אנשים עם ניסיון, אנשים שעשו אקזיט.
תקני אותי אם אני טועה, אבל כשאת מדברת על הנטוורק, את מדברת על אותו נטוורק של מצד אחד מנטורים, מצד שני היזמים שאיתך.
אני רואה בכולם נטוורק, בכולם, גם במנטורים, כי מנטורים זה גם כן אנשים שמכירים עוד אנשים שנמצאים בעולם התוכן שלהם, והעולם התוכן הזה במידה מסוימת רלוונטי. זה לא רק נטוורק לקידום עסקי, זה נטוורק לקידום מנטורי. למשל, כמה מהמרצים היה לי איזשהו פולו-אפ אחד על אחד. זה ה-value add שאני מקבלת מהתוכניות האלה, ולכן אני משתתפת סדרתית.
אבל חזרה לאותה שאלת מקור, כן. אותם מרצים שמרצים שם, היית יכולה להגיע אליהם גם בפנייה ישירה דרך לינקדין, או דרך מישהו שנמצא ברשת קשרים הנוכחית שלך, להגיע ישר ל-one on one, ועדיין היית זכירה ומקבלת את מה שאת צריכה, אפילו בצורה יותר מדויקת לך.
זה אחד למיליון. לפני שבועיים פנה אליי בחור ישראלי בלינקדין, שיושב בארצות הברית, אמר, תראי, יש לנו הרבה נושאים לשיחה. ובאמת שוחחתי איתו לפני שבועיים, וגיליתי שיש לו סיווג מאוד גבוה עם הארגונים הביטחוניים בארצות הברית, הוא טייס רחפנים, שזה מאוד רלוונטי לביזנס שלנו, והוא עבד בחברות שעסקו בניתוח וידאו, ובכלל בעולם התוכן של וידאו. זה באמת אחד למיליון, לא קרה לי הרבה בלינקדין.
אבל כאן את מתארת על מצב שהוא פנה אלייך, אני מדברת על מצב שאת פונה למי שאת יודעת שאת רוצה. כלומר, נניח יש את אותו מרצה X שהרצה לך עכשיו בתוכנית, ואת רצית לעשות איתו פולו-אפ כי בעינייך הוא רלוונטי. עכשיו אני מניחה שזה לא שהכרת אותו או שמעת עליו לראשונה בתוכנית. אז כאילו את היית יכולה לבוא ולעשות את הפנייה הישירה הזאת ולייצר את ה... לא לאחד למיליון, אלא אחד לאחד.
ובכל זאת זה לא קרה, זה קרה הפוך, זה קרה דרך התוכנית. יש בזה המון ערך מוסף. כרגע זה כלי בשבילי הרבה יותר אינטראקטיבי מאשר לינקדין. ואני ממנפת עד כמה שאני יכולה.
זאת אומרת, פה נמצאת האקסלרציה, שאני לא צריכה לעבוד, הם מביאים לי את האנשים, ומשם אני יכולה לקחת את זה הלאה.
בדיוק. זה מדויק, זה מאוד ממוקד, אני לא צריכה לבזבז שעות של חיפושים בלינקדין, אני יכולה גם להרים קמפיינים בלינקדין בשביל להביא אליי את הלידים. אני לא בשלב הזה, אני בשלב שבאמת להכיר אנשי מפתח שיפתחו לי את הדלתות.
הזכרנו שעשית הרבה מאוד דברים, ואז מגיע 2016, ואת מקימה את פיפולס.
כן.
מה הייתה הבעיה שבאת לפתור?
המטרה הייתה לקחת כל המידע הפתוח באינטרנט ובאתרים ובאפליקציות, ולמפות את זה בעצם על מפה עירונית, ולהנגיש את המידע הזה מנותח. זאת אומרת, עם יכולת AI, כדי לתת כלים למפעילים, נגיד של שליטה ובקרה, כלומר, בן אדם נכנס למשמרת, צריך להבין מה קורה בעיר, מה קרה עד עכשיו, ומה יכול לקרות בעוד 10 שעות, פשוט לעשות הערכה. יש המון מידע פתוח באינטרנט, ואף אחד לא באמת מנתח. אז יש חברות כמו Zen City, שבעצם מתחברות ל-CRM של המערכות של העיריות. פה אני הלכתי וחיפשתי שכבות של מידע פתוח, ועשינו איזשהו אלפא קטן עם העיר לונדון.
מה זה המידע הפתוח הזה? נניח, כשאני מסתכלת על ארצות הברית, תחום הנדלן, ה-MLS זה באמת מאגר פתוח של כל הדירות שנמצאות שם למחירה, להשכרה וכולי. מה המשמעות נניח ברבדים ובליירים האלה שאת מדברת? איפה נמצא המידע הזה? תני לי ככה דוגמאות למאגרים.
רשתות חברתיות, טוויטר, פייסבוק וכולי, עם המיקום שלהם. בלונדון יש אפליקציה של קומיוניטי שיירינג, שבעצם רואים אופניים על כביש, ואז להתחיל להבין את הקשרים ביניהם. זאת אומרת, למה יש קלאסטרים נגיד של פוסטים בטוויטר, באזורים ספציפיים, ולנסות להבין מזווית אחרת לגמרי. גם מזווית של תנועה, של תחבורה, של רכבות, איפה הן נתקעות. בלונדון יש 600,000 מצלמות, למשל. רובן פתוחות לציבור. את יכולה ממש לראות בריל טיים את מצלמות התנועה. יש API פתוח. אז אנחנו בשלב הראשון רק מפינו את המידע הזה כליירים, וניסינו לחשוב מה יכול לתת added value. וזה באמת הרעיון, להפוך את זה למין דאטה לייק אחד גדול, כדי שבאמת אפשר יהיה להוציא תובנות. ואז לחבר לכל העולם של Internet of Things. אז קראנו לזה ה-Internet of People. Discovering the Internet of People, כדי באמת לתת את הפן האנושי יותר של כל הסיפור של העיר.
אז רצתם קרוב לשנתיים וחצי, חברה שכבר בתהליכי סגירה.
כן.
מה היה לכם? היו לכם עובדים?
היו לנו שני עובדים, לא פול טיים, אבל כולנו עשינו את זה כעבודה נוספת בבוטסטראפ. שני יזמים שמפרנסים משפחות, היה לא קל, וגם הפתרון עצמו, גם כשניגשנו לרשות החדשנות, ואנחנו מומחים בלהגיש
בקשות. תוכניות, רשות, עולם החדשנות, גרנטים, משקיעים, כל דבר שאפשר לחשוב.
כן. אז באמת קיבלנו גרנט של תנופה, והתגלגלנו איכשהו לאקסלרטור של ה-IHLS, ושם הוא אמר, רגע, אבל זה נורא מעניין את התחום הביטחוני, אז למה שלא תתחילו להסתכל על זה כפתרון ביטחוני, איסוף מידע וכו' 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 וכו'. כל הזמן זה חזר בעצם לעובדה שכל התחום של הדיפ טק מאוד מצריך משאבים סופר יקרים, דאטה סיינטיסט, אלגוריתמאים, זה אנשי מקצוע שסטארט-אפים מאוד קשה לממן שכר של אנשי מקצוע כאלה.
הגעתם לשלב שיש לכם מוצר?
לא הגענו לשלב של מוצר, הגענו לשלב שאיכשהו בנינו איזשהו אלפא, זה מאוד מרשים, אבל צריך היה להגיע לשלב הבא, ובשלב הבא פשוט הייתה אבולוציה של משהו שהתחיל בפיפלס ונגמר באיביאן. זאת אומרת, התמקדנו בתחום מאוד ספציפי של בניית תובנות על וידאו.
מהי ההצלחה לדעתך הכי גדולה שם? בכל זאת זה היה שנתיים וחצי של עבודה.
ההצלחה הייתה בעצם הנראות, איכשהו הצלחנו לבנות באז בלי הרבה כלים, דווקא השקענו המון על user interface design ופחות באמת בפיתוח בבאק-אנד, חיצונית אנחנו מאוד הצלחנו להרשים במורכבות של הפתרון, לזה אני כן קוראת הצלחה, כי אני חושבת שבלי פיפלס אנחנו לא היינו מצליחים לעלות מדרגה ולייסד את איביה. בזכות פיפלס אני נשלחתי לתוכנית של מיראז' בקליפורניה, תוכנית של הומלנד סקיוריטי בכלל, אז עוד פעם התגלגלתי לתחום הביטחוני.
התגלגלתי? אני פחות אוהבת את המושג התגלגלתי, כי במיראז' יש תוכניות מאוד ספציפיות, כלומר זה לא... אני מגישה למיראז' ואז הם אומרים לי, שמעי, נראה לנו שאת מתאימה לביטחוני. יש מיראז' למבוגרים, ויש בריאות, ויש נכון. מיראז' לביטחון, ויש מיראז' למדיה.
נכון.
אז כאילו זה לא התגלגלתי, זה לא. בחרת את, את התחום הזה.
כן, זאת הייתה בחירה טבעית מה שנקרא, והיה שם חבר קרוב בזכותו. אנחנו התקדמנו המון. אז הייתי צריכה לנסוע עד קליפורניה בשביל לחזור, ואחרי זה באמת לקבל איזשהו גיבוי ענק, להיכנס לתחום הזה, אגף המחקר והפיתוח של משרד הביטחון, יאמינו בפוטנציאל של הדבר הזה.
תכף נדבר על זה, יש משהו מאוד מאוד דומה עד כדי זהה בין הפתרונות, ונראה שבעצם השיפט שהתבצע זה בעצם הנישה שאליה פונים. זו נקודת הדיוק את מרגישה? זה הפיצוח או שבעצם היה שם אתגר אחר שגרם והוביל לזה שאתם סוגרים?
היו כמה אתגרים, אבל הייתה גם אבולוציה, נכנס שותף נוסף. שלושתנו מכירים בצורה כזו או אחרת. השותף שלי מפיפלס, אני מכירה אותו המון שנים.
טל ויין.
טל ויין, חברים מאוד טובים. את אורי אני מכירה פחות טוב, אבל אורי וטל גם כן היו שותפים במיזמים קודמים. והוא נכנס לתמונה, זה בדיוק התאים, הוא הקים סטארט-אפ משלו בשם פייג'לנט. הוא ג'אמפ סטארטר, יזם שיודע להתניע. היינו צריכים אותו באותו רגע, באותה נקודה היינו צריכים אותו כדי שהוא באמת יביא חלק מהמשקיעים שהוא הביא למיזם הקודם שלו. זה משקיעים שבאמת מאמינים בבן אדם, ולכן זה מאוד עזר לנו להתניע את המיזם.
מדברת פה כבר על שנתיים וחצי אחרי, נכון. ואת מדברת איתי על התנעת המיזם הנוכחי. נכון. אני כן רגע רוצה להתמקד כן. במקום הזה של פיפלס, כדי להבין בעצם למה הוא לא התרומם. מה היה חסר בו?
הלכנו קצת לאיבוד, אני חושבת שהפוקוס לא היה שם, כשזה ה-second job, זה בעצם כל הזמן ה-first job, אבל מאוד מאוד קשה לגייס כסף, כשאתה נמצא ברוב שעות היום, במיין ג'וב. זה דבר אחד. דבר שני, באמת הלכנו על פתרון טכנולוגי מאוד מורכב. אנחנו שבנו בבתי קפה שנה לפני שהקמנו את פיפלס, וכל הזמן חשבנו על איזושהי אפליקציה או פתרון שהוא כזה קליל, ואמרנו, איך יזמים מעלים אפליקציות ופותרים בעיה אחת בלבד, ואנחנו פה מנסים לפתור המון רובדים של בעיה מורכבת, ומנסים פשוט להביא איזשהו ערך מוסף שהוא ישנה סדרי עולם. זה היה גדול מדי עלינו.
את חושבת שפיפלס הוא כישלון? את מגדירה אותו ככישלון?
אני לא מגדירה אותו ככישלון, מכיוון שבלי פיפלס אנחנו לא היינו מקימים את המיזם הנוכחי. בזכות פיפלס קיבלנו הכרה מאוד מאוד מיידית, וזה בעצם איזושהי המשכיות. זה יכול להגיע בהמשך, חזרה. זאת אומרת, זה יכול להשתלב במיזם הנוכחי בעוד כמה שנים. יש גם היבטים אישיים, לא כל כך קשורים לטכנולוגיה עצמה של המיזם. לפעמים יש גם דינמיקה שהיא לא מאפשרת את ההמשכיות של המיזם, וזה מה שקרה.
מתי בעצם את מבינה שסוגרים את פיפלס? זהו, החברה נסגרת והולכים לדבר הבא.
כשהקמנו את איביה, פיפלס עדיין חיה ובועטת. כשאנחנו פוגשים משקיעים, אז יש המון הקשרים לחברה הזאת. אומרים לנו, אבל בעצם אולי חסר לכם איזשהו אלמנט של כן, למה לא להביא רובדי תוכן נוספים, וכל המידע הזה להתיך כפתרון, ולא רק להתמקד בווידאו. כי וידאו זה עולם מאוד רווי ותחרות וכולי. אפילו הגענו למשקיעים שאמרו, חבר'ה, בלי פיפלס זה לא זה. פה נכנסות כל מיני דקויות כאלה של הדינמיקה בין השותפים, מכיוון שכל אחד מושך לכיוון אחר. לא קל לעשות תכנון אסטרטגי, טכנולוגי, כשכל אחד בעצם רוצה לעמוד באיזשהו אתגר טכנולוגי כזה או אחר. התפקיד שלי הוא בעצם תמיד להחזיר את שני השותפים שלי חזרה לקרקע, ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, בואו נראה באמת מה ישים מבחינה טכנולוגית, ולכן הגענו למסקנה ש... בשלב הזה אי אפשר להשקיע יותר בפיתוח של כל העולם הזה של פיפלס והאינטרנט אוף פיפל, ויותר נכון, כי כבר השקענו הרבה באיביה. Never say never, האמת היא שאני מאוד אוהבת את המיזם הזה, אני מאוד מאוד רוצה, הוא הבייבי שלי.
את וטל הייתם לבד, רק כן. שניכם השותפים, נכון. את וטל כבר מכירים הרבה מאוד זמן, נכון. הוא למעשה עוד היה CEO באמרלד, שאת היית שותפה,
כן.
ואז עכשיו אתם בפיפלס ביחד,
נכון.
אתם יודעים לעבוד טוב ביחד, סוגיית כן. בעבודה משותפת, אני מניחה ששם זה הלך חלק וטוב.
כן.
ואז הלכתם לאקסלרטור של IHLS, והייתם בתוכנית מיראז', ועל פניו נשמע שכאילו אנשים מעוניינים בפתרון של פיפלס, ואת אומרת, ואני רואה את זה גם בעיניים שלך, ואני שומעת את זה בקול שלך, כשאת מדברת על פיפל, זה היה הבייבי שלך, נכון. את עדיין מאמינה בזה.
נכון.
בתוך התשובות שלך נשמע שנאלצתם להוסיף שותף שלישי, זה היה סוג של בחירה. נכון. ואני מנסה להבין את השיפט הזה של לבוא ולקבל את ההחלטה, את פיפל שמים בצד, שנינו ביחד לא ירים את זה, אנחנו צריכים להביא שותף נוסף, לעשות איזה שהם פשרות, כי אין מה לעשות, מכניסים שותף נוסף. ומכאן לרוץ עם המיזם שעליו אנחנו עכשיו תכף ניכנס ונדבר, שזה איביה. כלומר, היה לכם שם איזשהו נקודת, נקרא לזה התפכחות?
את תיארת את זה מדויק. ראינו שיש הזדמנות להביא מישהו שהוא פנוי, אבל הוא לא מוכן להיות חלק מפיפלס, כי זה לא הבייבי שלו. בגלל שעשינו את כל עבודת הרקע, ויצרנו את הקשרים, והקרקע פשוט מוכנה, ואנחנו רוצים להתמקד בתחום של הוידאו, כי זה תחום שהוא מבין בו. והכוונה הייתה באמת לקחת את המנוע הזה שפותח במסגרת מיזמים קודמים, וליישם את המנוע הזה על וידאו. אז כן, זאת הייתה הפשרה נכונה לאותו זמן. וכשחזרתי מהתוכנית של מיראז', היה שם חלון הזדמנויות. כשהקמנו את החברה כישות משפטית, אז עשינו את הפיבוט הקטן הזה לכיוון הוידאו.
כי בפיפלס, בהחלט... מעבר לוידאו, מה עוד היה?
כל עולם האופן דאטה, כל השכבות תוכן שנמצאות שם בחוץ.
איך אתם פוגשים את אורי אין הורן, שהוא בעצם המנכ״ל של איביה?
כן, אורי הוא מכר ותיק של טל, וגם אני מכירה אותו, אנחנו שוב פעם בעניין הנטוורק, אנחנו מכירים, אנחנו גם התייעצנו איתו כמה פעמים בתהליך של פיפלס, והבאנו אותו איתנו לכמה פגישות, אלוף בתחום של בינה מלאכותית, הוא סטטיסטיקאי, ויש לו את הניסיון היזמי, הוא הקים שני סטארט-אפים בעבר.
למה את חושבת שלא הצלחתם להביא את הגיוסים? ציפרת, כשאתם נפגשים היום עם משקיעים, לא פעם אתם שומעים את הקטע של חבר'ה, בלי השכבות של פיפלס אין על מה לדבר.
כן.
ואת אומרת, לא, הלכנו להיפגש עם משקיעים, כאילו כן נפגשנו בפיפלס עם משקיעים, ולא הצלחנו לרתום אותם. מה היה הפידבק? מה לדעתך היחסים? אתם רציתם לגייס 500,000, בוולואציה של 3 מיליון.
כן.
עוד לפני שאורי נכנס לתמונה ועוברים לאיביה.
זה היה קרוב מאוד לגיוס ראשוני. זה לא עבד כי המשקיע תפס רגליים קרות ברגע האחרון. במשך 3 חודשים הם עשו due diligence מאוד ארוך. עברנו את כל השלבים ובסוף זה היה פשוט החלטה לא הולך לכיוון של השקעה. זה מייאש.
אמרת מייאש, אני באה לשאול אותך על הרכבת הרים הזאת שכולנו עוברים כיזמים ויזמות. מאיפה את מגייסת את המוטיבציה עכשיו לבוא ולצאת לדרך חדשה, ואיך את מתמודדת עם הלחץ? כי זה חתיכת לחץ, בעיקר שאת בבוטסטראפ.
נכון, זה לחץ מכל הכיוונים, כי אתה רוצה להתפתח גם מבחינה טכנולוגית, זאת אומרת, אתה רוצה שבאמת יהיה משהו ביד. עוברים את זה, אני לא יודעת, זה מין גן כזה אצל יזם, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אתה נופל וקם, נופל וקם, וממשיך הלאה, אז כן, זה מייאש באותו רגע.
אומרים שיזמים צריכים גמישות ואדפטביליות, הנה איביה, גם אמרתי את זה לפני רגע, על פניו זה נראה פתרון מאוד מאוד דומה לפיפלס. אנשים שהם לא חיים ונושמים כמוך את המיזם, ורק מסתכלים על המסמכים, עלולים להתבלבל שזה אפילו אותו מיזם, צירפנו שותף חדש, הוא לא רצה להצטרף לחברה הקיימת, פתחנו חברה חדשה עם שם חדש. או הרבה פעמים כזה, יזמים אומרים, אני לא רוצה את הטרייל כדי שלא יראו שהחברה קיימת הרבה זמן, אז אני צריך נקודת התחלה חדשה ופותחים חברה. תעשי לי גם את הסדר מבחינת סגירת חברה, פתיחת חברה, למה? וגם את החידוד הזה של מה מבדל את איביה מפיפלס.
בפיפלס צריך לגשת לכל המקורות דאטה הפתוחים, להכניס אותם לתוך דאטאבייס מסד נתונים ענק, עם מודל רב-ממדי, שזה המודל שאנחנו מדברים עליו, שזו בעצם הליבה של הטכנולוגיה, מהיכולות שלו בעצם לעשות עיבודים סטטיסטיים מתקדמים, ועוד רובד כזה קיים בתחום של הוידאו, אבל וידאו זה דבר ענק. אנחנו לא באים מהעולם הזה של קומפיוטר ויז'ן, של ראייה ממוחשבת, אנחנו לא אנשי ראייה ממוחשבת, אנחנו אנשי דאטה, אנחנו אנשים שמבינים בעיבוד נתונים. מי שבאמת דחף לכיוון הזה זה בעצם אורי. אורי בא ואמר, יש לי את היכולות, יש לי את הכלים, אני עכשיו פנוי, let's do it. ולא עצרנו לרגע להגיד, רגע, אבל מה עם מה שעשינו בפיפלס? לא עצרנו לרגע.
אתם לקחתם את זה איתכם? את העשייה בפיפלס זה משרת אתכם היום גם באיביה?
לא הצד הטכנולוגי.
הצד הטכנולוגי זרקתם הכל?
לא זרקנו את הצד הטכנולוגי, אבל הרבה מהפתרון הטכנולוגי בפיפלס היה על הנייר. זאת אומרת, היה בתכנון, היה תכנון מאוד מאוד מעמיק ומסודר, כי הרי הגשנו בקשה לקבלת מענק, ופנינו למשקיעים, אבל לא היה שם אפילו רבע מוצר, היה איזה אלפא, פשוט הוכיח שאנחנו יכולים לגשת לנתונים. פה עשינו קפיצת מדרגה רצינית מאוד, השקענו במשאבים, קיבלנו מענק מאוד גדול, אז...
$1,000,000 בעצם.
1.5 מיליון אפילו, לשנתיים. זה לא כל הסכום, זו תוכנית מימד, תוכנית משותפת של מפת והרשות לחדשנות, אז היינו צריכים בעצם לגייס עוד השלמה ממשקיעים פרטיים. את התפר הזה, אור הצליח לעשות.
יש משהו נורא מעניין בעיניי, כשאני הסתכלתי על הצוות וחלוקת התפקידים, את קלאסי. כל החיים עסקת בשיווק, רואים גם את ההתקדמות, עשית שיווק, אחר כך יח"צ, היית דירקטורית, מעל 2 עשורים בתחום. ברור למה את ממוצבת איפה שאת ממוצבת. טל, בפיפלס וגם באמרלד, היה מנכ"ל. כאן יש 2 תהליכים מאוד מעניינים, שאני אשמח ככה שתשתפי אותנו, כי זה קורה בלא מעט סטארט-אפים. הדבר הראשון זה ברגע שהחלטתם להוסיף את אורי, ואורי גם מביא את המשקיעים וכו', הוא היום המנכ״ל. זה אומר שטל צריך לעשות איזשהו סטפ דאון, ולקחת תפקיד אחר, לא מנכ״ל. שזה כבר נראה לי מייצר איזשהו DNA קצת שונה בחברה, ואני רוצה שתשתפי אותי בזה. על הדרך, התפקיד שעכשיו טל מבצע, הוא VP R&D, וכשהסתכלתי על הקריירה שלו, אין שם שום דבר שכביכול מכשיר אותו להיות VP R&D, זה לא שיש לו איזשהו רקע פיתוחי או משהו בסגנון, הוא כן היה פרויקט מנג'ר, אבל עדיין זה רחוק מאוד מפיתוח. התהליך הזה של החלטה והקמה והפוזיציות מאוד מאוד מעניין בעיניי.
לגבי טל זה לא 100% מדויק, כי הוא כן יש לו המון המון ניסיון, בעיקר בניהול תהליכי פיתוח תוכנה. טייטלים לא באמת משקפים את מה שהוא עשה, הוא היה עובד מספר 3 באקטימייז, שנמכרה לנייס, הוא היה דירקטור פרופשנל סרוויסס, הוא היה 10 שנים במכבי, יועץ כל התחום של הביג דאטה, הוא עשה שם מהפכה רצינית. יש לו המון ניסיון בפיתוח, הוא גם עשה קצת בפיתוח, קצת, כי הוא אוהב יותר לנהל פרויקטים גדולים של פיתוח. כשזה רק 2 שותפים, זה הרבה יותר קל גם לשחק עם התפקידים. אז באותה מידה אני הייתי יכולה להיות מנכלית, ואותו כנל פה, וזה משהו שאני בעצם רואה אותו היום, לגבי עצמי, בקלות הייתי יכולה לקבל על עצמי את התפקיד הזה, ואיכשהו נמנעתי עד היום. אני לא יודעת אם זה קשור לזה שאני עובדת עם שותפים גברים שמאוד חשוב להם.
במינוח היפה זה נקרא אסרטיביים.
כן, לא יודעת אם זה עניין של אסרטיביות או פשוט בחירה מרצון. גם הטייטל שבחרתי לעצמי הוא טייטל מאוד לא קשור לשיווק בכלל ולתחום שממנו אני באה, אלא קשור לצמיחה עסקית. מנכ"לים עוסקים גם כן בצמיחה עסקית, באסטרטגיה עסקית. אני פחות מתמקדת במי מנהל את החברה, אני רואה את עצמי כשותפה שווה לכל פעילות ולכל עשייה. זה לא קל, זה אתגר מאוד מאוד גדול. כל אחד מאיתנו מביא מטענים גם רגשיים, ממקומות קודמים, ממקומות עבודה, מתפקידים, תפקידי ניהול כאלה ואחרים. זה יוצר דינמיקה לא פשוטה וממש ברמה היומיומית. שותפים צריכים מאוד לזהר, אז יש מנכ״ל ויש VP R&D ויש VP Growth ו-VP Marketing, אבל אנחנו שותפים שווים. אז איך להתנהל במעטפת הזאת של התפקידים, זה איזשהו balancing act לא קל.
האמת שאני מאוד אוהבת את התשובה שלך, כי הרבה פעמים יושבות פה יזמות ומדברות על המקום הזה של אנחנו מתנהלים ללא אגו. עכשיו, זו אמירה שהיא מאוד יפה, אבל כמו שאת אומרת, לכל אחד יש את העבר שלו, את המשקעים שלו, את האינטרסים שלו, את הפשן שלו, וגם כולכם אנשים אסרטיביים שיודעים מה הם רוצים, וכמו שאת אומרת, כולכם מוכשרים. אני לא מדברת בכלל על החלוקת מניות שהיא שווה, אלא אני אומרת על זה שבאמת כל אחד מכם כבר עשה כברת דרך מקצועית, ויש לו משקל, אני כן. קוראת לזה, כן? ואת באה בצורה מאוד כנה, ואומרת, זה לא פשוט לבנות את הדינמיקה הזאת, וזה אפילו קושי יומיומי. ואני מאוד אשמח שתשתפי אותנו במקום של כאילו הכלים, הכלים שלמדת, איך באמת מייצרים את המאזן הזה, איך מתוך המקום הזה שאת יודעת, הרבה סטארט-אפים אנחנו יודעים שמתפוצצים ונפרדים, דווקא מתחזקים וממשיכים קדימה, ורואים את המטרה לנגד העיניים כמשהו שמוביל אותנו וממשיך לגרום לנו לרוץ.
יש לי מזל גדול שאחד השותפים יש לו אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה. אז בואי נתחיל מזה.
קוראים לו טל.
קוראים לו טל, ומכיוון שאני מכירה אותו כל כך טוב, ואני מכירה את האישיות, אז אני מאוד יודעת עם מי יש לי עסק. עם אורי לא היה לי ניסיון עבודה ישיר איתו, היה לי ניסיון איתו כיועץ, כחבר טוב של טל, מעבר המשותף שלהם. מאוד שמחתי על זה, הוא הגיע לכנסים שהשתתפנו בהם בפיפלס, הוא עזר לנו. כשהגיע הרגע בעצם להחליט מי עושה מה, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו ממנים אותך למנכ״ל, אתה בא עם הכלים שאנחנו צריכים בשביל התנאה של המיזם. אני מזהה המון תהליכים שאני עושה בשביל להתמודד עם בן אדם שפועל בצורה אחרת, שהמוטיבציה שלו היא אחרת. זה בא לידי ביטוי לפעמים בכל מיני שיחות, גם לא נעימות, ואנחנו עושים את זה. אנחנו צועקים, אנחנו מתפרעים לפעמים, מתפרקים. זה המצב. אבל יש לי אינטרס משותף לשלושתנו, ואנחנו רוצים להצליח. עצם העובדה שגם אנחנו יזמים מבוגרים, זה משהו שנותן לי אפשרות לבוא ולהגיד ולסלוח יותר מהר על כל מיני דברים שהם כל כך לא מוצדקים, אבל אני מבליגה. זה לא יעצור אותי מעשייה.
מדהים.
גם לי יש אג'נדה, ואני מאוד אוהבת להיות בעשייה. אני רוצה שהחברה הזאת תצליח. אני חושבת שיש לי פול של כישורים שלהם אין, הם יודעים את זה. אז זה שאני אישה, זה באמת לפעמים פועל לרעתי, אני חושבת.
כשדיברתי על ה-DNA של החברה, את מרגישה את זה?
אני אגיד לך איזה עוד יתרון יש לי. את דיברת על אדפטציה. אני כמו זיקית. אני מתאימה את עצמי לכל מצב. יש לי תובנות אחרי שנה וחצי של פעילות שוטפת ואינטנסיבית, שאני פועלת הכי יעיל בעולם שלי. וזה לא היה מובן, אנחנו עשינו המון דברים ביחד, שלושתנו, הכל ביחד, הכל ביחד. והגיע היום שבעצם היה צריך פשוט כל אחד לפרוץ בדרך שלו, ובאמת לנצל את הסט כישורים שלו, ולהמשיך את הדרך. ואנחנו הגענו למצב הזה. זה מצב שגורם להמון מלחמות אגו. אני נגררת לזה לפעמים בלית ברירה, אבל בולעים את הרוק וממשיכים הלאה. אין ברירה. זה כמו להתווכח עם בן זוג או בת זוג, ולמחרת בבוקר להתחיל את היום מחדש. אז אותו דבר כאן. אתמול היה לי ויכוח נוראי. היום בבוקר התקנתי בוואטסאפ, קיבלתי את האישור הזה לתוכנית החדשה, ונתתי עוד כמה עדכונים. איזה יופי, נהדר, תודה רבה. כאילו שום דבר לא קרה. לכן אני קוראת לזה balancing act.
כן, לכן גם הרבה פעמים קוראים לזה משפחה, כי לא סתם אומרים שמשפחה אתה לא בוחר, ורבת, ולמחרת אתה קם, ו...
כן.
לא בחרת, זה שם.
אפרופו, בגלל עידן הקורונה, אז אנחנו באמת חווינו גם סוג של סטבק עם העובדים, עם הקונספט הזה, אנחנו 10 עובדים סך הכל, יצאנו לחלט של חודש.
כולכם?
כן, והעובדים מאוד כעסו. מאוד כעסו. אנחנו משפחה, אז למה אתם לא כך? ואנחנו בנינו ציפיות, בעצם תישארו איתנו בקשר, ואנחנו פשוט נמשיך מהנקודה שהפסקנו, וזה גרם לפסק זמן שיצריך איזושהי התנאה מחדש.
זאת אומרת, יצאתם לחלט ולא היה שום קשר? באמת, חודש בבית, לא, בלי תקשורת, בלי עשייה, בלי כלום,
אוקיי,
כאילו?
אוקיי, אנחנו יזמים, אנחנו לא מפסיקים אף פעם. אז אנחנו המשכנו, תהליכים התחילו, אנחנו כבר עברנו ועדת השקעות של קרן השקעות קטנה, ממש בסיום התהליך, יש לנו גם עוד השלמה של משקיע אנג'ל, אנחנו צריכים לנהל את הקשרים האלה, להמשיך כאילו שום דבר לא קרה, רפאל, אלביט, אנחנו בקשר עם כולם, שיחות מתקדמות,
יש איזה שהם הגבלות כתוצאה מזה? מחר בבוקר לתת את הטכנולוגיה שלכם, במיידי, את יודעת, קופץ מדינות ערב, אבל לצורך העניין לא חסר מדינות אחרות שתמכרו להם והם יעבירו הלאה, אז יש עליכם איזה שהם הגבלים?
לא, המוצר תמיד יהיה מותאם לארגון ולצרכים של הארגון, ואם חשבת שפתחנו חברה אחת, אז לא, פתחנו שתי חברות, יש לנו חברה בת שהיא fully owned, באיביה, מכיוון שאנחנו כל כך שאפתנים, אנחנו רוצים להגיע לערים חכמות, אנחנו רוצים להגיע גם לארגונים הביטחוניים, אז יש לנו שתי חברות נפרדות, אחת עוסקת בפתרון הצבאי, אחת עוסקת בפתרון לערים חכמות. התשתית הטכנולוגית היא אותה תשתית, הפתרונות הם פתרונות שונים, אז לא תהיה לנו בעיה של IP, אנחנו נוכל לקנות את הזכויות לשימוש במנוע נתונים, שמפותח כרגע בתחום הביטחוני, אבל הנה אנחנו כבר קופצים לתחום האזרחי, יש לנו בתחום האזרחי גם כן כבר כמה הזדמנויות עסקיות בארץ, המשרד לאיכות הסביבה, יש בעיה מאוד מאוד גדולה של עבריינות בתחום של פינוי אשפה, ואנחנו פיתחנו פתרון שהוא בעצם מבוסס על הפתרון, אבל הוא נותן מענה לנושא הזה, וזה בעיה מאוד מאוד כואבת. למשל, במועצה אזורית בית הכרם, בצפון, ברחבי כרמיאל.
יש לכם 10 עובדים, מתוך 10, 7 או 8 הם בכלל בתחום הפיתוח, דאטה סיינס וכולי, אז גם רוב התקציב הולך לפיתוח, ואת נשארת עם מרקטינג, שלרוב זה תחום שהוא שואב כספים, כשרוצים לעשות את זה טוב, בלי הרבה תקציב, וצריכה להגיע לגופים שכמו שאת אומרת, זה תהליכים ארוכים, לוקח זמן למשוך להם את העין, אני רוצה להגיע ליריות, אני רוצה זה, אני צריכה לייצר איזשהו חזות פומפוזית כזאת, את יודעת. שתפי אותנו מהניסיון שלך המאוד מאוד עשיר ומהקסמים שאת יודעת לעשות.
אני די רוכבת על התוכניות האלה, אין לי אמצעים, אנחנו השקענו המון כסף בסרטון חברה, שמפשט את התיאור הטכנולוגי, וזה עוזר, זה גם מחבר לעיר החכמה, זה גם עוזר למשקיעים להבין איפה החוכמה, המוח של המערכת.
מה זה המון כסף?
למעלה מ-100,000 שקל, זה הרבה כסף, זאת הייתה הפקה, לא תכננו את זה, אבל זה יצא ככה. זה משרת אותנו מאוד יפה, כלי עזר מטורף, את האתר בנה לנו אחד מקרובי המשפחה של אורי, אנחנו צריכים עוד לעשות עבודה על זה, בכלל יש המון עבודה עכשיו של חוויית משתמש, כי אנחנו בעצם בסופו של דבר צריכים לקנות כלי למשתמש קצה, וזו העבודה שאנחנו עושים במסגרת הדלבור של הטכנולוגיה שלנו לשירות. להתנהל בלי תקציב זה מתסכל, לפעמים אני נעלמת מזה באופן אישי. איך זה יכול להיות שאין לי תקציב? באמת, כמו שאת אומרת, התקציב צריך להיות אחוז מאוד גבוה מהרונווי. ואין, אין לי תקציב לפתח את החומרים, לחדד את החומרים השיווקיים, להתאים אותם לשוק האמריקאי ולשוק הבריטי, האירופאי.
ברכיבה הזאת שאת אומרת על התוכניות, אז אני מבינה מה את מתכוונת. יש גם את הדמו דיי, ואז הם מפרסמים, והם רושמים, הנה הסטארט-אפ שהתקבל וכולי. איזה ערוצים מעבר לתוכניות האלה את מצליחה לייצר, כדי למשוך אליכם את הקהל? כתבות, פייסבוק, לינקדין...
תראי, המצב האידיאלי הוא לייצר שיח בכל הערוצים.
גם כשזה מגיע ל-Homeland Security, ל-HLS?
כן, כן. מכיוון שתראי, אני, המודל שלי זה לקחת חברות אמריקאיות רציניות. אני מתמודדת מול חברות ענק. אני מתמודדת מול BAE Systems, מול Elbit. באמת, גופים ביטחוניים שהם פשוט אלופים בתחום הזה. אנחנו צריכים בסופו של דבר להיות איזושהי אטרקציה, כי אנחנו הדור הבא של הפתרונות האלה. זאת אומרת, של הפתרונות שהם הרבה יותר קלים, פחות יקרים. כן, גם בתחום הזה יש כללי משחק, ואנחנו צריכים לפעול לפי כללי המשחק. בשביל לייצר את הבאז הזה, אני צריכה להיות thought leadership, להיות מובילי דעה.
ואיך מייצרים את זה?
זו שאלה קשה, כשאין את התקציב להביא אנשים שבאמת יכולים, אז אני צריכה כל הזמן לרדוף אחרי השותפים שלי, כי מבחינה טכנולוגית הם יכולים לתת לי את המאני הזה. מי ששוחה בכל התחום הזה זה טל, אני עושה איתו פגישות קפה של בוקר, בשבע בבוקר, לפעמים גם לפני, אני פשוט שומעת אותו כי הוא מתעדכן כל הזמן, הוא אלוף בהבנת המציאות הנוכחית והטכנולוגיות שקיימות,
אז את חושבת לצאת בתצורה של בלוגים, בתצורה של כתבות?
כן, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות קצת יותר עבודה גם בטוויטר. זה נורא תלוי למי אנחנו פונים, לאיזה קהל אנחנו פונים. כי בארצות הברית יש שימוש מסיבי בטוויטר. הבריטים מאוד אוהבים להשתמש בלינקדין.
מפתיע אותי שאת אומרת שבתחום של HLS, את תתפסי את האנשים בטוויטר. זה כאילו, זה נשמע לי לא מתחבר.
למה? הנשיא טראמפ
יופי של דוגמה מצאת.
כל היום מצייץ. אני רוצה להגיע לרמה שלפחות הנראות שלי בפלטפורמות האלה היא סבירה, והיא עומדת מול התחרות. זאת אומרת, אם לכל הגופים האלה יש איזושהי נראות, ואנחנו בודקים אותה כרגע, אנחנו עושים את האנליזה הזאת, אז בהחלט אנחנו צריכים להיות שם גם כן. זה חלק מהפקאג' דיל הזה של נראות.
כשאת מדמיינת את איביה, 3 שנים מהיום, איפה אתם נמצאים?
וואו, חברה יותר אנשים שיכולים להביא אותנו ליוניקורן הבא, יש לחברה הזאת פוטנציאל מטורף, קודם כל הווליואיישן שלה היום, אנחנו נאבקים בגלל הקורונה וכו', אבל החברה הזאת היום בקלות, ווליואציה יכולה להגיע ל8 מיליון. פוטנציאל בעוד 3 שנים, איזשהו אקזיט, אין לי ספק. זה כללי משחק של המציאות החדשה, אנחנו שוחים בעולם של גדולים.
לאורך כל הקריירה שלך על משקיע או משקיעה שפגשת, ואת אומרת, נראה לי שכל יזם או יזמת שיפגשו אותם, יפיקו מהם ערך, מהתובנות שלהם, מהתצורת הסתכלות שלהם, טיפ שהם יכולים לזרוק להם.
אני מאוד אהבתי את האינטראקציה עם אורי זילברמן, שהוא שותף ב-Real Life Innovations, שני ישראלים שעשו אקזיט לפני הרבה הרבה שנים, ועוזרים לחברות ישראליות ממש בשלבים מוקדמים, כשהווליואיישן עוד נורמלי, להיכנס לשוק האמריקאי. הם סיגלו לעצמם גינונים פחות ישראלים, השיחה הייתה נעימה, היה רצון להבין גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה דינמיקה בין השותפים, האינטראקציה איתם והשיחות איתם הייתה נעימה, וזה הכל נעשה בסקייפ. יש לנו תהליך עם קרן השקעות ישראלית צ'כית, Spring Tide, שהשותף הישראלי הוא בחור מקסים, השיחות איתו מאוד נעימות, לא רק מדברים על המוצר עצמו, שיחת עומק, להכיר זאת, הייתה שיחה טלפונית, כי לא הייתה ברירה, והוא יצא לו לטיול ביישוב אורנית. לי זה היה מאוד נעים, והוא שאל אותי שאלות קשות. שוב פעם, החוויה של השיחה הייתה מאוד 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 נעימה. זה היה דו-שיח למעשה. זאת אומרת, אני גם למדתי המון מהתובנות שלו, מבעצם השיתוף שלו, של החברות האחרות בפורטפוליו שלהם, והחוויות שלהם. זה ממשיך, זאת אומרת, התקשורת היא מאוד טובה. וכשהתקשורת טובה, זה נותן בסיס.
הכל בסוף זה יחסים.
בדיוק. בדיוק. בדיוק, זה דבר נהדר לסיים איתו, כי זה הכל עניין של יחסים עם אנשים, וזה הופך את זה להרבה יותר נעים והרבה יותר יעיל. מה שבאמת באמת נתן לי תחושה מאוד נעימה, זה בעצם שהמשוב היה מאוד אותנטי, הוא היה פוזיטיבי, זאת אומרת, הייתה באמת התמקדות על הדברים הטובים שהם רואים, וכשנתבקשתי להכין חומרים נוספים, למשל, אז לקבל הודעה, זה בדיוק מה שקארל רצה לראות, זה בשבילי, לא תמיד אנחנו פוגעים בול למחשבות שלהם, וזה באמת מאוד מאוד מעודד.
וכל הדרך הזאת, רגע אחד שאת אומרת, זה הרגע הכי מרגש שלי.
אני חושבת שהרגע הכי מרגש זה לשמוע את הילדים במשפחה אומרים, את מקור השראה ענק בשבילי.
וואו.
וזה הבנות שלי אמרו לי.
שאלה אחרונה, שאלת הפייט פורוורד, שמבקשת ממך לבוא ולהמליץ על מישהי אחרת שתשב פה בכיסא החם במקומך ותספר את התובנות שלה, את האתגרים, את הכישלונות, את ההצלחות עם המיזם שלה.
יש בחורה שהכרתי לפני 6 שנים, בשם הילה סידי. מיזם שנקרא 222, simple as me, והיא ממש, יש לה סיפור חיים מהמם, ואני חושבת שאת מאוד תהני לראיין אותה. באמת מדהימה.
יפה, המלצה טובה.
יהיו לי עוד 2, סיגלית מוצפי, היא מנכלית של חברת רד גרין. יש לי חברה מקסימה, ג'ני שלב, Think Up, בערך 3 מיליון יוזרים. זה אפליקציית וולנס, ומאפשרת לך לחזור על מנטרות של וולנס ביום יום.
המלצנו על 3 יזמות מדהימות אחת-אחת. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. תודה. על השיתוף, על החוויות, על הדרך שעשית. ואני מקווה שבאמת 3-4 שנים אקזיט. ותודה גם לכן שהייתן איתנו בעוד פרק של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. את שאר הפרקים שלנו ניתן לשמוע באתר הסטארט-אפיסטיות ובאפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכן. אז יאללה ביי. Shut up and sit down.